פרשת בשלח. כן, עכשיו הלילה, ליל יום שלישי פרשת בשלח, שהתקבל בשנים האחרונות כסגולה ללמוד פרשת המן ביום שלישי פרשת בשלח, כסגולה לפרנסה, בשם רבי מנחם מנדל מרימנוב. עוד פעם, אין לזה באמת מקור לסיפור הזה, זה משהו שבאמת התחיל רק בשנים האחרונות, אבל תראו, זה שרבי מנחם מנדל מרימנוב קשור אליו סגולות לפרנסה והמשכת פרנסה, זה מאוד ידוע. זה שכתוב בהלכה, נפסק בשולחן ערוך, נכון? בהתחלה, שיש מצווה עניין להגיד פרשת המן, וזה סגולה לפרנסה, גם כתוב. כתוב גם לא להגיד את זה כל יום, בגלל שבפרשת המן יש קצת כתרוג על בני ישראל, הרי איך זה מתחיל? והיישום העלים ויבואו, כן, שבאו ב-15 יום לחדש השני צטעה מארץ מצרים, והיילונו כל הדת בני ישראל, על משה ועל אהרון במדבר, באים בטענה. המן הגיע על ידי טענה, שעם ישראל טענו טענה. כן, איך היה במצרים, בשבטנו על סיר הבשר, באוכלנו לחם לסובע, כי הוצאתם אותנו למדבר הזה, ויאמר השם אל משה, הנה אני ממטיר לכם לחם מן השמיים, ויצא העם ולקטו דבר יום ביומו, כן, למען אנסינו יהיה לכם תורתי אם לא. אז היות וזה הגיע על ידי תלונה, אז לא כדאי להזכיר את זה כל יום, כל יום לקטרג על בני ישראל ולהגיד שזה הגיע לא בסדר. עכשיו, התורה כן אומרת שזה הגיע על ידי תלונה, וזה לימוד בשבילנו גם כן, בפועל. זאת אומרת, לא מתחילים בעבודת הביטחון, לחיות עם השם יתברך ולאכול מידו קדושה, פתוחה, מלאה, רחבה, בלי קצת נפילה בהתחלה. בסדר, יש קצת התמודדות, עבודת הביטחון היא עבודה קשה, והיא צריכה להיות עבודה שהיא לא הכי פשוטה, והיא עבודה שכל הזמן יש בה עליות ומורדות. ככה זה, זאת המציאות, זה נקודה מאוד מאוד עמוקה ועדינה בנפש האדם, ולכן יש בה התמודדות גדולה. ולכן גם המן בא לידי תלונה. אבל להזכיר את זה כל יום, ככה ארוך השולחן כותב, זה לא כל יום ממש. אבל כן, ללמוד את פרשת המן, זה סגולה לפרנסה. יש גם במאור עיניים הוא כותב שהכוח של ההמשכה זה מגיע מכוח הדיבור. אני לא אכנס לזה, זה באמת מאמר גדול. מגיע מכוח הדיבור. אז איך יש לנו את כוח הדיבור? כשאנחנו אומרים בתפילה את שירת הים, ואחר כך מזכירים, כן, קח לך צנצנת אחת, ותן שמה מלוא העומר מן, למשמרת לדורותיכם. הקדוש ברוך הוא רוצה שנזכור את הישועה הזאת שהייתה במן, וזה יהיה לדורות. בתוך הצנצנת, כל אחד יש לו את הצנצנת שלו, את הכלי שלו, שלתוך הכלי הזה צריך להימשך האור, כל אחד יש לו את הפרנסה שלו. נכון? אחד עובד במעליות, אחד עובר בהתקנת דלתות, כל אחד עם העבודה שלו, אחד עורך דין, אחד רופא, כל אחד עם פרנסה, אחד במסחר, כן? כל אחד עם הפרנסה שלו, אבל בפרנסה שלו זה צנצנת, לתוך הצנצנת הוא רוצה לקבל מן משמיים. שהקדוש ברוך הוא ישפיע לו את שפע הפרנסה. אז צריך להגדיל צנצנת. יש אפילו ביטוי של רבי נחמן, שרבי נחמן אמר שהוא מבקש להיות מלמדים. מלמדי תינוקות, רבס בחיידר. הוא אומר למה? כי מלמד, כשמגיע לו שפע משמיים, מה יקרה? אחד הילדים יביא לו שטר של 50 שקל. רנדל, לא זוכר את המילה של, הוא אמר שם את המטבע שהיה שם באוקראינה באותו זמן. יביא לו איזה מטבע. אבל אומר, לעומת זאת, אם אתה בעבודה אחרת, כשמגיע לך פרנסה, מגיע לך פתאום עכשיו התקנה, משהו שבאמת הרבה כסף. תכינו כלים שהקדוש ברוך הוא יוכל לתת לכם שפע. כי כשאדם לא שם כלים מצומצמים, אין, זה מה שהבאת, כוסית, מה אני אעשה? רציתי לתת לך חבית, הבאת כוסית, כך כוסית. לכן רבי נחמן אמר שתהיו, תכינו לכם כלים גדולים. אז לכן גם כאדם צריך באמת להכין את הצנצנת, להכין כלי טוב. זה ההשתדלות, חובת ההשתדלות שלנו. אבל בתוך ההשתדלות הזאת אנחנו לא רוצים רק את הכסף, רק את השפע. אנחנו רוצים את הממרחק תביא לחמה, אנחנו רוצים את השפע הגדול והאמיתי שיבוא אל הצנצנת הזאת. וללמוד את פרשת המן, יש בזה את הסגולה של להביא שפע פרנסה אמיתי משמיים, כמו שמגיע לבן אדם, כי אנחנו מזכירים לעצמנו, כמו שהמשנה ברורה כותב על העניין הזה של אמירת פרשת המן, מזכירים לעצמנו שהפרנסה משמיים ורק משמיים, ואנחנו לכן בוחרים בפרנסה קדושה, פרנסה טהורה, פרנסה שלא תביא אותה לנו לניסיונות, עוד פעם, יש את הגדר של מה שמותר ומה שאסור, אבל לא דברים שהם נגד התורה. כי אנחנו רוצים את השפע שלנו ממקור קדוש, והמקור של כל השפע בעולם זה בקדושה. לכן להתחבר לצינור השפע האמיתי שלנו, זה הסיפור של פרשת המן, ולכן ללמוד פרשת המן זה סגולה. אז גם אם לסגולה הזאת אין מקור, ללמוד פרשת המן זה ודאי סגולה לפרנסה, לא משנה באיזה יום. אבל יש גם את העניין של רבי מנחם מנדל מרימנוב. רבי מנחם מנדל מרימנוב, ואני הייתי באמת רוצה ללמוד עכשיו קטע מהתורות של רבי מנחם מנדל מרימנוב על הסוגיה הזאת של פרשת המן. עכשיו זה קל, אני אגיד לכם למה זה קל, לא כי הקטעים שלו קלים, כי זה דבר שהוא דיבר עליו בלי סוף. רבי מנחם מנדל מרימנוב היה תלמיד של רבי אלימלך. רבי אלימלך מיז'נסק. ו-22 שנה הוא אמר תורות, דרשות, שיעורים ותורות על פרשת המן. פשוט חזר על זה. עכשיו גם תסתכלו רבי מנחם מנדל ורבי יוסף מרימינוב. לכן מקובל אצל חסידים, נכון שסגולה לפרנסה מדליקים נר לרבי מנחם מנדל מרימינוב. כן, רבי מנחם מנדל ברבי יוסף. סגולה גדולה, גם בציון שלו היו באים הרבה לרימינוב, למדלת בעומר, כן, יום אחרי ל"ג בעומר, זה ההילולה שלו. היה שם בפולין נסיעה, כולם נסו, זה היה משהו עצום. ככה, ברכות גדולות וישועות גדולות אצלו. עכשיו, הוא היה מאוד עסוק עם הנושא הזה של להמשיך אמונה לבני ישראל ולהמשיך שפע לבני ישראל. בסדר? לכן הוא דרש כל הזמן על פרשת המן. הפרנסה זה דבר שהוא מאוד מאוד מודד אותנו כל הזמן, נכון? איפה בא לידי ביטוי בעיקר אצל כל אחד עניין הביטחון? ברור שבעניינים רפואיים ובעניינים של זיווגים ובעניינים של ילדים וחינוך ילדים, כל הזמן יש התמודדויות, אבל ההתמודדויות האלה מתחלפות. בן אדם, נכון, בדרך כלל מתמודד שלב מסוים עם זיווגים, ואז בשלב מסוים עם ילדים, ואז הוא מתמודד עם בריאות. אז שימו לב, יש גם בריאות לפני ויש גם זיווגים שיש ילדים, בסדר. אבל נכון, זה בדרך כלל מתחלק לתקופות בחיים. על מה הדבר שמלווה אותנו מההתחלה עד הסוף? פרנסה. זה דבר שכל החיים מלווה אותנו, זה אוכל, זה חיים, בלי זה אין לנו קיום, מה לעשות? ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, שם הבירור של הבן אדם נמצא מאוד מאוד חזק. לכן שם כל הזמן התורה מזהירה אותנו איך להתנהל, לא תחמוד, לא תגנוב. רבנו בחיה כותב שהסיפור הזה של לא תחמוד הוא כל כך עקרוני, בגלל שזה כל הזמן מקיף אותנו, כל הזמן תופס אותנו. ושם כל הזמן הבן אדם נמצא במבחן, אני מנהל את העולם או שאני סומך על הקדוש ברוך הוא שמנהל את העולם? מי מנהל פה את העסק? לחיות עם אמונה ולחיות עם ביטחון, זה כל הזמן הסיפור הזה של פרנסה, ושם זה גם צינור שפע עצום. נכון? כשיש לאדם שפע גדול בפרנסה, איך החתם סופר היה אומר? כשיש כסף בבית, אז העסק מתנהל. כשאין כסף בבית, אומר שלום בית, כן? הזוגיות זה בורח דרך החלון. לצערנו. נכון? יש דבר שטוב, והגמרא אומרת, כשהקלה, הקד, הקמח מן הקד, ברח השלום מהבית. כשיש אוכל בבית, אז בדרך כלל גם האישה רגועה, הבעל רגוע, לילדים רגועים יותר, גם בחינוך הילדים בדרך כלל, כשיש כסף בבית, זה יותר רגוע. ולכן הסיפור הזה של כסף, כמה שאנחנו, וואי, מה כסף, כן? מה, למה להתעסק עם כסף כל היום? מה לעשות? הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, וזה ברצון שלו והבחירה שלו, שזה יהיה צינור של שפע שגם משפיע על עוד הרבה הרבה דברים. טוב, אז באמת לדעת, בוא נלמד באמת את הסוגיה הזאת, כי רבי מנחם מנדל מרימינוב היה מאוד עסוק עם זה, להשפיע אמונה לבני ישראל ולהשפיע שפע של פרנסה לבני ישראל. הוא נפטר ב, כמו שאמרנו, למדלת לעומר, יוטט, אייר, תף, קוף, איין, היי. תף, קוף, איין, היי. יש עליו הרבה סיפורים. כן, כמה שנים זה, תף, קוף, איין, היי? 211 שנים. בסדר? לפני 211 שנים הוא הסתלק מן העולם. טוב, למעשה, אולי באמת לספר סיפור, למה, אמרו צדיקים, למה הוא היה כל כך מתעסק עם הנושא הזה של פרנסה? מה זה היה חשוב לו? כי הוא עצמו, בצעירותו, היה לו מאוד מאוד קשה בעניין הזה. הוא היה ממש רעב ללחם, היה לו מאוד מאוד קשה עם כל הסוגיה הזאת של פרנסה, ולכן הוא נכנס לעניין הזה. מי שהיה אומר את זה, זה רבי ציקל מפשבורסק, גם מי שהיה רבי יצחק גבירצמן, ההילולה שלו ביום כיפור, נפטר לפני 40 שנה, סבא שלי, אבא של אבא שלי, היה קרוב אליו, אבא שלי זכה לקבל ממנו ברכה, הוא נפטר כבר לפני 50 שנה.
כן,
הוא עצמו רבי ציקל היה באנטוורפן, היה רבי באנטוורפן, אחר כך היה חתן שלו, רבי ינקלה, היום הנכד שלו, אדמור שם, פשבורסק. צאצא של רבי אלימלך, והיה איש קדוש מאוד, מיוחד מאוד, באמת קדוש גדול. והוא כותב שכנראה, לכן היה לרבי מנדל מרימינוב, לרבי מנחם מנדל מרימינוב, כוח כזה גדול לתת פרנסה לבני ישראל, להשפיע פרנסה לבני ישראל, כי הוא סיפר שצדיקים אמרו, זה ביטוי שצריך להבין אותו, אני שם אותו בסוג של סוגריים, שרבי מנדל מרימינוב ככה, הצדיק משין את זה אמר, הבן של הדברי חיים מצאנז. כן, הוא אמר שהוא היה כל כך משפיע השפע, שמלאכים רצו לקבל מהשפע הזה, שרבי מנחם מנדל מרימינוב משפיע. זאת אומרת, זה הרי משהו מיוחד, הירושלמי אומר שלעתיד לבוא, יהיה מצב כעת, יאמר ליעקב ולישראל, מה פעל אל, יעמדו מלאכי השרת, רש"י מביא את זה בפרשת בלק, יבואו מלאכי השרת וישאלו את בני ישראל, מה הקדוש ברוך הוא לימד תורה. זאת אומרת, יש מצב שעם ישראל מתעלים ברמה כזאת, שהמלאכים באים לקבל שפע מהם. אז הרבי משינה ואמר שבתקופה שרבי רבי מנחם מנדל ברבי יוסף מרימינוב כזה שפע הוא הוריד לעולם, כן, בעבודת הקודש שלו להשפיע פרנסה לבני ישראל, הוא הוריד כזה שפע עצום לעולם שאפילו מלאכים באו לקבל ממנו, בסדר? באו לקבל ממנו דברים. יש זה, הוא אמר את זה שאפילו אם היו צריכים, היו מתחפשים לגויים, עיקרים גויים, לקנות מיהודים כדי לקבל את השפע הזה. כאילו פחות מיהודים אפילו במובן הזה. והוא באמת 22 שנה באמת עסק בפרשה הזאת, פרשת המן. התלמיד שלו, רבי מנחם מנדל מדש, המעגלי צדק, כותב, בלשון שלו הוא כותב, כי נודע לכל, בעת שכבוד אדוננו מורינו ורבינו אמר תורה על פרשת המן, השפיע השפעות טובות על בני ישראל. לכן הוא היה עסוק כל הזמן ללמוד את הפרשת המן עוד פעם, וכך להשפיע שפע גדול לבני ישראל. אמר רבי ציקל, שלמה הוא כל כך, היה לו כזה כוח להשפיע כזה שפע עצום של פרנסה, כי הוא עצמו סבל בהתחלה דחקות גדולה מאוד. היה לו ממש קושי נוראי, ולכן הוא היה אחר כך כל החיים שלו להשפיע השפע של פרנסה לבני ישראל, ולכן גם אחרי פטירתו הוא עדיין עסוק בעניין הזה. דבר שצדיק עסק בחייו בכזאת עוצמה, וזה היה נקודת החיים שלו, שהיה חשוב לו מאוד מאוד, אז גם אחרי פטירתו יש לו כוח בזה, ומשם הגיע העניין הזה של להדליק נר לכבודו, או אפילו אתה רואה שהנה אומרים את הפרשת המן, אבל מקשרים את זה אליו. כי הוא באמת היה צדיק שהשפיע השפע גדול, היה חשוב לו ההשפעה הזאת לבני ישראל. מה זה? הוא קבור ברימינוב בפולין, כן. בקיצור, הוא היה עסוק מאוד עם פרשת המן, באופן כללי. חוץ מזה שהוא לימד את זה כל כך הרבה שנים, הוא גם כל יום הוא היה לומד את זה. הוא היה לומד כל יום את פרשת המן, והיה סיפור שהיה איתו בצעירותו. זה לומד. הסיפור של זה ללמוד, כמו שהמשנה ברורה כותב, זה לא רק הקריאה, אלא לימוד והפקת לקחים. כאילו פתאום אתה קורא ואתה קולט פתאום, רגע, מה? המרבה לא העדיף המרבה, והממעיט לא החסיר, איש לפיוך לא לקטו. תרוץ, 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 תרוץ. מילאת הר שלם, באת בסוף, מלוא העומר, לפיוך לא לקטו. שמת קצת, גם לפיוך לא לקטו. זאת אומרת, הדבר הזה בא, זה היה גילוי חד פעמי, אבל הגילוי החד פעמי הזה... כמה שהוא צריך לקבל. זה התמלא לו למלוא העומר. כך כתוב בפסוק, נכון?
השאלה זה ההשתדלות שם
נכנס. בדיוק. לעשות השתדלות, לא מריבוי ההשתדלות יועיל, ולא מיעוט ההשתדלות יזיק. נכון? רק מה? לפי איש לפי אוכלו לקטו. זה הדבר אשר ציווה השם, נקטו ממנו. ויעשו חם בני ישראל, וילקטו המרבה והממעיט, וימודו בעומר, מדדו את מה שהם אספו, ולא העדיף המרבה והממעיט לא החסיר, איש לפי אוכלו לקטו. כל אחד קיבל בדיוק במידה הנכונה. כל אחד לפי הילדים שיש לו בבית, יש שלקטו הרבה ויש שלקטו מעט, כשבאו לביתם מדדו בעומר, איש איש מה שלקטו ומצאו, אומר רשי, שהמרבה לא, ללקוט לא העדיף על עומר לגולגולת לאשר באוהלו, לכל מי שאצלו באוהל, והממעיט ללקוט לא מצא חסר מעומר לגולגולת, כל אחד לפי הילד שלו. וזה נס גדול שנעשה בו. והנס הזה זה משמרת לדורותיכם, למען יראו את הלחם. ויחיו עם הידיעה הזאת, שלא, אל תרוץ, לאן תרץ, אין טעם להתאמץ, די, חבל, לא חרם, באמת, אתה סתם מפסיד, אתה מבזבז אנרגיה על כלום. רגוע, תעשה את מה שצריך, תלך החוצה, תדקות, תכניס בכלי, הכל בסדר, אבל רגוע, בשלווה, עם חיוך על הפנים, הכל טוב. שום דבר, אין צורך, לא מרוויחים שום דבר מהלחץ, הלחץ. חוץ מלהרוס לעצמך את הבריאות, ולהרוס לעצמך את השמחה, ולחזור הביתה עצבני, והשם ישמור, והלב הולך, והסוכר עולה, והלחץ דם, זה קונים, זה קונים, מהלחץ.
מיעוט ההשתדלות, השם לא מצווה אותי להשתדל.
הקדוש ברוך הוא מצווה להשתדל.
ממש שאני יכול.
זה גילוי יחיד. זה הפעם אחת בהיסטוריה, 40 שנה, זה גילוי ארוך. אבל שהקדוש ברוך הוא גילה לנו והראה לנו בעיניים את המציאות האמיתית. היום יש ויכוח, יש את רבי סלוי, יש רבי ישראל סלנטר, רבי ישראל סלנטר אומר שכן צריך להרבות בהשתדלות לפי התכונות שלך. זאת אומרת, יש מקום, יש לך הרבה ילדים, אז תעשה הרבה עומרים, בסדר? יש מקום להרבות. אבל לא נגזים עם זה, לדעת שלא זה הסיבה. לא זה הסיבה. יכול להיות שאני צריך להשתדל, אבל לא זה הסיבה האמיתית. איך בנוברדוק היו אומרים, היו מספרים שהיה פעם אדם, נבח מסכן, שהיה גר באיזה כפר קטן, ולא היה לו עבודה. אז העבודה שלו הייתה לשבת כל יום ליד הדואר, ולחכות למעטפות שהדוד העשיר מהעיר שולח. סוג של עבודה, לא? יושבים וחכים למעטפות. קיצור, הוא יושב שם, ויום אחד הוא רואה את הדבר מגיע, והדבר מגיע ויש לו ככה, אתה יודע, את התיק שהוא סוחב על הגב, ובתוך התיק מציצה שם מעטפה, שמנה. זה כנראה אחד הדודים שלח לאחד החבר'ה שיושבים פה, הדודים שנסו לאמריקה, כן? ששולחים, הדוד מאמריקה שולח כסף. אז הוא לא התאפק, כזה התגנב מאחורי הדבר, חוטף את המעטפה ובורח. הדבר הזה שם לב. שמה כשהוא קורא, רואה את ההוא בורח. התחילה רוצה חרב, גנב, גנב, תברה עם גלם, עם המשטרה, תופסים אותו, נותנים לו מכות, מוצאים ממנו את המעטפה, כתוב על זה את השם שלו. אז אומרים בנוף הרדוק, מה שהגיע לו, הגיע לו. מה הוא הרוויח מההשתדלות? מכות. בלי ההשתדלות, היה מקבל את זה בלי מכות. עכשיו הוא עשה השתדלות, אז הוא קיבל את זה עם מכות. אגב, איפה רואים את הרעיון הזה גם כן? אצל פרעה. פרעה בא לעולם משה רבינו. הוא מנסה למנוע שמשה רבינו לא יבוא לעולם. פרשת שמות, נכון? מה הוא עושה? הולך ושם שם, גוזר גזרה. הוא נהיה רוצח המונים. לוקח ילדים, זורק אותם ליאור. מצווה למילדות. עושה דברים מחרידים ונוראים כדי לעצור את זה שמשה לא יבוא לעולם. מה הוא מרוויח מההשתדלות שלו? משה רבינו נולד.
בתוך
אותו דבר. הוא בא לעולם, את זה הוא לא הצליח למנוע. אבל מה כן? אם משה, אם לא היה את הגזרות, משה רבינו היה נולד, וההורים שלו היו מגדלים אותו, והם היו משלמים על הגידול שלו. אבל עכשיו מה קרה? משה רבינו נולד, ההורים שלו גידלו אותו, אבל הליכי את הילד הזה, והניקי הוא ליווה אני את נצח ערך. יפה, אז הוא גם שילם. זה הוא הרוויח מההשתדלות שלו. הוא נהיה רוצח המונים, והוא גם שילם על הגידול של משה רבינו. אז ככה, עוד פעם, זה, בנובר דוק היו חוזרים על היסוד הזה, זאת אומרת, לפי היסוד שלהם אפשר להסביר גם את זה למשה רבינו, אבל היסוד הוא שצריך לעשות השתדלות, לא להגזים עם זה, ובעיקר לא להתלהב על זה, בסדר? לא להיות לגמרי שזה מה שקובע את המציאות, זה לא קובע את המציאות. עכשיו, זה, איך אחר אנחנו נזכרים בלימודים האלה? כשאנחנו לומדים את הפרשה, לומדים את פרשת המן, חוזרים על זה, ואז זה מכניס לנו לראש את המציאות הזאת. ולכן ללמוד את פרשת המן, זה לומר, אבל לא רק לומר, אלא להבין מה שאומרים, ולקחת מזה, כל פעם שאומרים, לקחת מזה נקודה אחת שתעורר אותנו, תחזק אותנו, תיתן לנו מבט חדש על החיים, מבט חדש מרגיע יותר על העיסוק הזה בפרנסה. אז רבי מנדל מרימינוב, רבי מנחם מנדל מרימינוב, היה כל יום לומד את פרשת המן, היה לו סיפור בצעירותו, שזה גם, כשאנחנו באים להסתכל, למה הוא כל כך עסק בפרשת המן, זה כנראה גם השפיע. הוא היה אז תלמיד של הרב שלו. הרב שלו היה רבי אלימלך. בסדר? רבי אלימלך מליז'נסק. ואז הוא חושב לעצמו, כאילו, בשביל מה אני צריך להגיד פרשת המן? מה, אני לא, אני צריך פרנסה? לא צריך פרנסה. אני סמוך על הרב. כאילו, לא ברוחניות, אלא בגשמיות. רבי אלימלך היה נותן את האוכל לתלמידים שלו, כן? כמו בישיבה. אני בחור בישיבה, אני צריך להגיד פרשת המן. אני עסוק עם פרנסה, יש חדר אוכל, יש אוכל, זהו זה. כן? אז הוא אמר, אני, מה אני צריך להגיד פרשת המן? אני לא עוסק בפרנסה, אני לא יוצא לעבוד. אני סמוך על שולחן של הצדיק, של רבי אלימלך, ואוכל אצלו, אז יש לי פרנסה מוכנה. אז יום אחד הוא החליט, טוב, אני לא אומר פרשת המן, לא עבודה שלי. מגיע הסעודה, מחלקים מנות לכולם יושבים שם, זה אצל הצדיק והשולחן, מחלקים לכל אחד המנה שלו, ואצלו נתנו לו את המנה, אבל לא נתנו לו כף. והוא לא יכל לאכול. ואז הוא כזה, אתה יודע, לא נעים לו, ללכת למטבח, ללכת למטבח, כאילו זה לא היה מקובל שם, כאילו יושבים בימה ועירה מול רבי אלימלך, כן, זה לא, זה לא צעודה כזאת שכולם קמים, צועקים, תביא, זה לא זה. אז הוא כזה, לא יודע, הוא לא יוכל, כן יוכל, אולי כן יקום, כזה יקום בשקט, כאילו מה, ואז רבי אלימלך אומר לו, גם כדי שיהיה לבן אדם כף לאכול, גם על זה צריך להגיד פרשת המן. רבי אלימלך בסדר, ידע, כן, אומר לו, גם בשביל כף. יש, אפילו אתה, שאתה ברוך השם, לא צריך, כאילו השפע הוא לא השפע שלך, כאילו זה שפע שלי, אז בסדר, אתה לא צריך, אבל הכף שלך, שתקבל אותה, שתגיע אליך, זה גם כן, גם בשביל זה צריך פרשת המן. אבל בעיקר מה שהוא סבל, זה היה קצת יותר, היה באמת, יש סיפורים מזעזעים, אני לא רוצה להיכנס עכשיו יותר מדי אליהם, אבל יש משהו מאוד מעניין, מי שיהיה ברימינוב, בציון שלו, יש משהו ששונה אצלו משאר שער הצדיקים. עוד פעם, לא אצל כולם, אבל חלק מהצדיקים, בדרך כלל זה הגברים קבורים לבד, והנשים קבורות לבד.
הוא קבור?
ברימינוב, רימינוב זה בפולין.
פולין?
רימינוב בפולין, הוא קבור שמה, ושם יש משהו מאוד מעניין שאשתו קבורה צמודה אליו. בסדר? והקברים של הצדיקים, יש לפעמים שזה קורה, אבל בדרך כלל זה די נדיר. זה פחות מקובל שהרבנית קבורה יחד עם הרב, כאילו ממש צמודים אחד לשני. והסיבה היא, כן, אז יש מכתב, זה מכתב ביידיש, שהוא כותב ככה את הסיפור רבי, כמו שהזכרנו, רביציקל מפשבורסק. מאנטוורפן, הוא כותב, אני אתרגם ככה את הלשון שלו מיידיש, הוא אומר שאיפה שהוא שוכב ברימינוב, כן, איפה שהצדיק מונח ברימינוב, בציון הקדוש שלו נמצאת לידו גם הרבצן שלו, גם הרבנית. אצל רבס אחרים לא רואים את הדבר הזה. זה נדיר הדבר הזה. מספרים סיפור, שלמה זה קרה, למה באמת קברו אותה כל כך צמוד אליו, בגלל סיפור שהרבי רב מנדלה ישב ולמד בבית המדרש, ולא היה לו מה לאכול. והרבנית, לא הייתה רבנית אז עדיין, הייתה אשתו, כן, אישה צעירה, והוא היה אדם צעיר. ואשתו, הרבנית, שידעה שכבר הרבה זמן הוא לא אכל. הם היו בעניות מאוד מאוד גדולה, ולא היה לו, הוא היה אביון גדול, ממש היה לו, לא היה לו כלום לאכול, ובאמת לא היה לו שום דבר, הוא היה מאוד מאוד רעב. קיצור, היא ידעה שאין לו מה לאכול, אז היא הלכה לחנות או לרופא, וביקשה, אם הוא יכול לתת לה לחם, אבל אין לה לשלם עכשיו, שיהיה בהלוואה, שירשום לעתיד, מתי שיהיה לה, היא תשלם. קיצור, אז הוא אמר שהוא לא יכול לתת, כאילו, זו עוד פעם, זה לא פעם ראשונה ולא זה, ולצערו, הוא גם צריך להתפרנס, כן? הוא לא יכול לתת לה. אז הוא אמר לה, אמר לה הרופא, ידע שהם זוג מאוד חשוב, כן? עוד פעם, הם היו אז עדיין זוג צעיר, רבי מנחם מנדל ואשתו, אבל הם לא, כן, הוא ידע שהם, שהוא עברי חשוב, כאילו, לא עדיין צדיק גדול כזה כמו שהוא היה בהמשך. אז הוא אמר לה, תשמעי, אני מאמין בכם, אני מוכן להשקיע. אם את תמכרי לי את החלק שלך לעולם הבא, אני אתן לך לחם, בחינם. זאת אומרת, אני יודע שאתם באמת צדיקים, אבל אני גם צריך להתפרנס. בשביל החלק לעולם הבא שלך, אני מוכן לתת לך לחם. בקיצור, יכול להיות שהוא הלך, עשה איתה בכלל, אני אתן לך לחם, כן? אבל ניתן לך לחם. קיצור, היא חושבת לעצמה, תשמע, העולם הבא באמת חשוב, אבל היא לא רוצה להגיע לעולם הבא כזה מהר. כאילו, הם ברירה. נמצאים במצב של הם ברירה לגמרי, כאילו. אז עדיף, אתה יודע, לחיות עוד בעולם הזה, ולייצר עולם הבא חדש. כן, זה גם אפשרות, כן? אז הוא אומר, טוב, אין ברירה. אז היא אמרה, טוב, אני צריכה לאוכל, בעלי באמת מורעב לגמרי, אין מה לאכול. נעשה הסכם, אין ברירה. קיצור, ויתרה על העולם הבא שלה.
זה באמת בשביל...
זה נושא, אני לא רוצה להיכנס כעת, אבל זה נושא בפוסקים אפילו, דנים על זה. אם מכירה את עולם הבא, אותו דבר גם מכירת עבירות, אם זה תופס או לא תופס, מה העבודה של זה, אבל פה זה מכירה יותר אמיתית, זה כמו יששכר וזבולון, רק יששכר וזבולון גם יש נושא עם שתי הצדדים מקבלים, באמת, בואו נשאיר את זה בצד, בואו נתמקד בסיפור. קיצור, לא הייתה לברירה, והסכימה, ויתרה את העולם הבא שלה, תמורת לחם. והיא באה לבית המדרש, מביאה לו שם את הלחם, והוא אוכל את זה, והיא עומדת בפתח ובוכה. אז הוא שואל אותה, מה קרה? למה את בוכה? מה... כאילו, הוא אוכל והיא בוכה, מה הסיפור? אז היא מספרת לו שהלחם היה טעים, זה כל העולם הבא שלי. מכרתי את כל החלק של העולם הבא בשביל הלחם הזה. הוא אמר לה, אם ככה את לא צריכה לבכות. כי חלילה, אם לא היית מביאה לי עכשיו את הלחם הזה, באמת הייתי מצטלק מהעולם. הוא אומר, הגעתי ל... על סף מוות ממש מרוב רעב. אומר, הצורה שישבתי פה, על סף מוות ממש מרוב רעב, ממילא החיית אותי עכשיו. החיית אותי עכשיו, קנית מחדש את כל החלק שלך לעולם הבא עם ריבית. והצמדה. קיבלת את הכל חזרה. ובגלל שהיא הייתה כל כך מסורה ללימוד תורה שלו, שהייתה מוכנה לא רק לוותר על חיים בעולם הזה, כן, ולעשות הכל בשביל שהוא יוכל ללמוד תורה, לעבוד את השם בשלמות. כן, הוא היה לומד המון המון ריף, הוא היה מאוד קשור לריף. ועד שקראו לה, היו קוראים לה אלפס, כן, רבי אלפס, כן, רבי יצחק אלפס, כן, למרות שהוא לא אף פעם לא היה בפס במרוקו, כן, אבל בכל זאת קראו לה אלפס, למה? כי הוא היה מאוד מאוד קשור לריף, הוא היה לומד ריף שעות בעמידה, שעות, הוא היה מאוד מאוד משקיע בלימוד הריף, בכלל הוא היה צדיק קודש, קדוש מאוד, וככה היא ויתרה הכל בשבילו, הייתה מוכנה אפילו לעולם הבא לוותר בשביל הלימוד תורה שלו, שהוא יוכל ללמוד ולהחיות אותו, אז לכן באמת זכתה להיקבר לידו. יש גם עוד סיפור, זה סיפור יותר קשה, אני... לא יודע אם לספר, אני בכל זאת אספר אותו, כי זה ייתן לנו קצת להבין את ההתמודדות הכל כך לא פשוטה שהייתה להם, שהייתה לו לרבי מנחם מנדל בצעירותו, שלכן הוא הבין שחייבים להשפיע לבני ישראל פרנסה בשפע וברווח. חייבים להמשיך להם פרנסה בשפע וברווח. קיצור, יש עוד סיפור, פעם אחת לא היה לה אוכל בבית, אז היא הלכה ליער, כאילו ללקט עצים, קוראים לזה ביידיש, כאילו אפלח, אולי זה תפוחים, כאילו, סוג של, זה לא תפוח רגיל, שנופל מהעץ. קיצור, וזה היה, היער היה רחוק מהעיר כחצי פרסה, פרסה כנראה, מתכוונים פרסה רוסית של אותו זמן. קיצור, לקחה שק, זה דרך, לקחה שק, ואת השק שמה על הכתף, ולקחה הביתה. אבל היא האישה, היא הייתה, כמו שקוראים לזה, כן, זה מצב מיוחד, הייתה בהיריון, וזה לא היה לה קל. ועם כל המצב הזה, גם לסחוב עכשיו סק מלא תפוחים כאלה, קיצור, זה היה מאמץ מאוד מאוד גדל, מאוד גדול, ואז תוך כדי היא הרגישה שזה מגיע אצלה עד פיקוח נפש. כאילו, כבר לא יכולה, זהו, כאילו, לסחוב ולסחוב, נבח, כן, אישה במצב כזה, ברור, צריך להתחשב, כולנו יודעים את זה. מי שנסו יודע, נכון? צריך להתחשב במצב כזה. והיה לה מאוד קשה, ועד כדי כך שהיא בשלב מסוים בדרך, היא פשוט התיישבה, לא מסוגלת להמשיך ללכת ולסחוב את השק הכבד הזה, נהיה כמות של קילו, כן? פשוט שפכה את כל האפל החיים מהשק והלכה הביתה בלי זה. ואז היא עברה בדרך הביתה, כאילו, לקחה, אספה מלא תפוחים, לקחה אותם, בדרך הרגישה שלא יכולה לסחוב כל כך הרבה,
כאילו,
במצב היא הייתה בהיריון וזה, לא יכולה לסחוב, כאילו, לא יודע, זה היה 40 קילו, לא יודע, זה היה כמות, כאילו, לא יכלה לסחוב את זה. אז שפכה את זה והלכה בלי. עכשיו, חוזרת הביתה, בדרך היא עוברת ליד הבית מדרש, והיא שומעת אותו מתפלל, את רבי מנחם מנדל ברבי יוסף, היא שומעת אותו מתפלל, ותוך כדי שהוא מתפלל, הוא קורא שם, הללוקה, שירו להשם שיר חדש, והוא אומר את זה בכזאת התרגשות, הרגישה פישום נהיה לקוח. היה שיר חדש, נהיה לחיות חדשה, חזרה ליער, אספה חזרה את הכל, והביאה אותם הביתה. בסדר? זה כל מיני סיפורים שיש איתם, יש עליה סיפורים שהיא הייתה צדקנית בפני עצמה, ובאמת, מסרה נפש ממש, בשביל התורה של בעלה, בשביל המעלות והנשגבות והתפילה של, שזכר ממנה ומנחם מנה ברבי יוסף, לכן היא זכה להיקבר לידו. יש גם סיפור שעוד פעם, זה סיפור קצת קשה, אבל הוא היה אני גדול, כן, היה אני ואביו, לא היה לו שקל. וכל לילה הוא היה עושה גלגול שלג. זה סיפור שסיפר אותו רבי ברוך מגורליץ, כן, הוא היה בן של הצדיק מצאנז, בשם הרבי מרימנוב, על הרבי מרימנוב, הוא אומר שאשתו של רבי מנחם מנדל ברבי יוסף מרימנוב, היא הייתה צדקת, והיא ריחמה עליו, שאחרי שהוא יעשה גלגול שלג בלילה, הוא יעשה בלילות, שם היה שלג, הוא יעשה גלגול שלג. אחרי הגלגול שלג, הוא ישתה מים קרים. אז לשתות מים קרים זה לא יעשה טוב, שיתחמם. אז הייתה, בשביל שיוכל להתחמם, הייתה הולכת החוצה בלילה, כאילו אוספת עצים ומחממת את המים. עכשיו, מי שהיה לו כסף, היה קונה עצים, בסדר? עץ לימון, יש עצים טובים שנותנים הסקן, נותנים כמו שצריך. אבל לא היה לה את הכסף לזה, אז הייתה אוספת. עצים, אתה יודע, כל מהסוגים. עכשיו, עצים הלא טובים, מה הבעיה איתם? הם גם הרבה יותר לא נדלקים טוב, וכשהם נדלקים יש הרבה יותר גיצים. ופעם אחת היא מנסה לחמם את המים, והעצים היו רטובים מדי, והיא הייתה ניסתה ככה, אתה יודע, פול, אתה יודע, לעשות עם הפה והכל, והתקרבה יותר מדי, ואף ניצוץ, ופגע לה בעין. והעין שלה נפגעה, כאילו, עד תירתה. ואז הבטיח לה רבי מנחם מנדל, שהיא תהיה איתו בגן עדן. לגמרי, עד הסוף. לדבר כזאת מסירות הייתה לה, ולכן באמת היא גם זכתה להיקבר צמוד אליו. אז אם מישהו יהיה ברימנוב, שלא ישכח להתפלל אצלה, יש לה חלק לא קטן בגדלות של רבי מנחם מנדל מרימנוב. אבל בדיוק בגלל שהיה לו כל כך קשה, ותחשבו על כל החיים שלו, הוא סבל כל כך הרבה עניות, וכל כך הרבה אביונות, וכזה סבל בכל הנושא הזה של פרנסה, והוא ראה כמה זה קשה, וכמה אשתו סובלת מזה. וכל הסיפורים האלה, איך שהיא נסחבת עם התפוחים בהיריון, ואיך היא מוכרת את העולם הבא שלה בשביל כיכר לחם, ואיך היא... אין מה לעשות. בת הרעניה אז לעניותה, כן? אחרי העניות זה גורם לעוד סבל, שאחר כך גם העין שלה נפגעה. אז הוא נכנס לזה שעם כל הכוח, הקדוש ברוך הוא רוצה, מרמז לי עם כל הסיפורים האלה, שצריך להמשיך שפע פרנסה לבני ישראל. ואפילו כשהיה אצל הרב שלו, רבי אלימלך אומר לו, אפילו בשביל הקו צריך להגיד פרשת המן. אז הוא נכנס לפרשת המן עם כל הכוח, ואתם יכולים לראות גם בספר שלו, מנחם ציון, כל שבוע. זה פרשת בראשית, פרשת המן. פרשת שמות, פרשת המן. פרשת נוח, פרשת לך לך, פרשת כי תצא, פרשת האזינו. כל השנה הוא עסוק עם פרשת המן.
הוא נפטר עשיר?
מה זה?
נפטר עשיר?
לא יודע. אני לא יודע, לא ראיתי שמציינים את זה.
פרנסה
היה לו. פרנסה היה לו. אבל יש לו כוח גדול מאוד, ו...
איך הגיע לו פרנסה?
בספר הדרת קודש, עמוד למתת, רבי, מביא שרבי מנדל, רבי מנדלה, מרימנוב, רבי מנחם מנדל ברבי יוסף, אמר שמי שידליק נר לנשמתו, אפילו 100 שנה אחר פטירתו, בסדר, הוא לא התכוון דווקא 100, גם 211, בסדר? אפילו 100 שנה אחר פטירתו, יעשה לו טובה בעולם העליון.
מתי פטיר אותו באמת הרב?
בלמדלת לעומר, יום אחרי ל"ג בעומר.
יום אחרי ל"ג בעומר,
וכנראה אם לא היה יום אחרי ל"ג בעומר, כנראה היה כולם טסים לשם. אתם יודעים, כן, אבל בעשה זה יום אחרי ל"ג בעומר, אז קצת יותר מסובך, יש כאלה שמצליחים. אם נמצאים אצל רבי שמעון,
ואז נעשה. גם לא בפטירה שלו, נכון.
מה זה?
זה נר, גם לא בפטירה.
כן, כן, להדליק נר תמיד. להדליק נר תמיד, ככה הוא אמר, כך מקובל, כבר מקובל שנים.
אני עושה בלמד ג' עושה את הלג בעומר, ובלמד
ד'
עושה
לג
בעומר, גם.
לכבוד רבי מנחם מנדל. בקיצור, אבל לעשות את זה מעצים יבשים, לא מעצים רטובים.
או שאני אעשה פור, ואז...
שם ישמור. טוב, מנחם ציון. אז אני הייתי רוצה ללמוד איתכם קטע שלו עצמו, של רבי מנחם מנדל מרימינוב על פרשת המן. זה, איפה זה נמצא במנחם ציון? פרשת נשוא. כן, כי אצלו זה לא קשור, כן? יש את הכותרת של הפרשה, ואז יש את הפסוק, כאילו כתוב, ומתי אמרת הפירוש הזה? בליל שבת פרשת נשוא. פסוק, בדרך כלל תמיד מופיע פסוק מהפרשה. אצל רבים מנחם מנדל מרימינוב, איזה פסוק מופיע? זה הדבר אשר ציווה השם, לקטו ממנו איש לפי אוכלו עומר לגולגולת. זה ככה, כמעט בכל הפרשה. יו, יש גם קטעים שלו, אבל הוא תמיד נמצא שם. תמיד סביב פרשת המן, כי זה להשפיע שפע לבני ישראל, שפע של פרנסה. אבל איזה פרנסה? פרנסה באמונה, פרנסה בקדושה, כן? פרנסה שקשורה לשכינה הקדושה, שמחזקת את האמונה בלבבות של בני ישראל. פרנסה באמת טובה, שמגיעה מהשפע הקדוש. לא ממקומות אחרים, מקומות לא טובים, מקומות לא קשרים. אז בואו נראה באמת את הקטע הזה. זה הדבר אשר ציווה השם, כמו שראינו את הפסוק מקודם, כמו שרשי מסביר, לקטו עומר לגולגולת, ויעשו חם בני ישראל, וימודו בעומר, ולא העדיף המרבה, והממעיט לא החסיר. נכון, כמה שאדם ניקט, זה משהו קיבל. אומר רבי מנחם מנדל ברבי יוסף, זכותו תגן עלינו. יש להעיר בכאן שלושה דקדוקים. שלוש שאלות. א', כי התורה היא נצחית. ואין בה שום פסוק ועניין שלא ינהג בכל דור ודור ובכל עת וזמן. זה יסוד גדול, זה נמצא בספרי חסידות, כתוב בהתולדות יעקב יוסף מביא את זה, וגם כל שאר ספרי החסידות מביאים את זה. כל פסוק בתורה הוא לא רק סיפור על מה שהיה פעם. אם הוא נכתב בתורה, תורה מלשון הוראה, אפילו בנביאים, נבואה שנצרכה לדורות נכתבה. נבואה שלא נצרכה לדורות לא נכתבה. אז אם זה נכתב, יש בזה לימוד עבורנו היום. אז הוא שואל, רבי מנדל, רבי מנחם מנדל, הוא אומר, צריכים אנו להבין, צורך פרשה הזו, כל הסיפור. מה שמספרים לנו, שלא יעדיף המרבה ולא יחסיר הממית, למה זה משנה לנו גם בזמן הזה ובכל הדורות שאחר ירידת המן, שבמן לא משנה כמה לקחת, תמיד יצא לך מלוא העומר. אז אנחנו אמרנו מקודם, כן, שזה בא לגלות לנו שגם בהשתדלות בפרנסה שלנו. אבל בואו נראה איך רבי מנחם מנדל מסביר את זה. שאלה ראשונה, שאלה שנייה. אומר שהשם יתברך ציווה שליקטו כל אחד, כמה כתוב בפסוק, זה הדבר אשר ציווה השם, ליקטו ממנו איש לפי אוכלו. עומר לגולגולת, רגע. מה זה לפי אוכלו? אם השם יתברך צווה שיקטו כל אחד לפי אוכלו עומר לגולגולת, ואחר כך כתוב לא העדיף המרבה. משמע שלא לקטו כל אחד בשווה לפי אוכלו, רק האחד ירבה והשני ימעיט. רגע, מה, זה, הם עברו עבירה כשהם עשו את זה? אם יש ציווי, איש לפי אוכלו עומר לגולגולת, מספר נפשותיכם יש לאשר בעולות הקרוב. אז הפסוק אומר תיקחו עומר לגולגולת. אז זה מצווה לקחת עומר לגולגולת, לא פחות, לא יותר. ואז הפסוק אומר ויעשו חן בני ישראל וילקטו. המרבה והממית, כאילו הפסוק אומר ויעשו חן בני ישראל, קיימו את ציווי השם, ולקחו פחות או יותר. מה זה? כאילו, זה אמור, אם אומרים לך תיקח בדיוק ככה, והוא עשה כמו שאמרו, והוא לקח יותר או פחות. זה לא נקרא עשה ככה, נכון? אז מה זה ויעשו חן? אז ככה הוא שואל, משהו שלא רק תוקל רבי שואל, רק אחד ירבה ושם, ובוודאי לא עברו על ציווי השם יתברך. כי אז היו נענשים תכף אחר איזו עבירה שעשו, בדור המדבר באמת האנשים היו מיידים, ובפרט שאתה רואה שכתוב ויעשו חן בני ישראל, זה הוא לא כותב, אבל כנראה זה מחזק את השאלה שלו, שכן עשו כמו שנאמר להם. ג' שהמן לא ירד להם עד י"ז באייר, נכון? בפסוק כתוב שזה היה ויסו מאלים ויבואו כל עדת בני ישראל מדבר סין ב-15 יום לחודש השני לצאתם מארץ מצרים. ואז באו בתלונה ואילונו כל עדת בני ישראל, ואז הוא אומר להם בוקר וראיתם את כבוד השם. אז זה היה עוד יום ועוד יום, יום אחר כך תלונה, יום אחר כך בא כבר המן, אז איזה יום זה היה י"ז באייר. יש חשבון מעניין של החתם סופר שאומר שזה היה י"ח באייר. י"ח באייר זה ל"ג בעומר. ל"ג בעומר זה יום ירידת המן, יש על זה מהלך של החתם סופר, לא ניכנס לזה עכשיו. אבל הוא אומר הפשטות של הפסוק שזה היה י"ז באייר. עכשיו, עד אז מה היה להם? היו מסתפקים, היה להם מספיק, מהעוגות מצות שהוציאו ממצרים עד המן, כך כתוב בגמרא בקידושין למתחת עמוד א'. מי שאר אותם? זה בשנה הראשונה. מיד, מיד, כן. ויסעו מאלים אל דרשין לחודש השני לצאתם מארץ מצרים. יצאו ממצרים בית ו' בניסן, לקחו איתם משארותם, צרורות ושמלותם על שמחם את המרור ואת המצות, את הקושיריים של הפסח לא, זה גמרו כבר בלילה, היה דין של נותר, אבל את המצות, והמצות האלה שהם נוציאו ממצרים, הספיק להם, הבריכה, הספיק להם חודש שלם. בסדר? עד אז הגיעו לאלים, ושם ביישום האלים הגיעו למדבר סיני, שם נגמר האוכל הזה. אבל עד אז היה להם, כמו שהגמרא אומרת בקידושים, למדחת עמוד א', ובוודאי, אומר רבי מנחם מנדל, היה נס גדול ונגלה מאוד, שהסתפקו בלחם זה מסע אדם אחד, ובפרט שהיה עדיין בצק, זה יספיק ל-61 סעודות, כל אחד עם בני ביתו. זה ממש המון המון, כן? זה באמת נס גדול, שלחם של נשאר מסעודה אחת, יספיק לסעודה, ל-61 סעודות. בוקר, ערב, בוקר, ערב, בוקר, ערב, למשך 30 ימים ועוד. כן? זה ברור שזה נס גדול. ומדוע לא עמד ושעה נס זה על כל פנים עד מתן תורה? למה פה נעצר הנס? מה קרה ביום הזה? הגיעו למדבר סיני, בום, נעצר הנס. למה באמת שואל? מה זה בא ללמד אותנו? למה? הוא אומר, אתה עד מתי יימשך? לפחות עד מתן תורה. בסדר? עד מתן תורה, שזה עוד פחות מחודש. נכון? עוד שבועיים. מילה גבוה אומר שבועיים ושלושה ימים. בסדר? שעוד שבועיים וחצי יימשך הנס הזה עד מתן תורה, שיהיה עוד מהעוגות האלה. הוא אומר, כך בא לפניי דקדוק זה. הוא אומר, זה מה שאני מרגיש לשאול פה. כאילו, שלושה שאלות, נכון? שלוש שאלות. שאלה ראשונה, מה הפסוק הזה מלמד אותנו לנצח? שאלה שנייה, הם העדיפו והרבו, זה היה חיסרון או לא? כי לכאורה זה חיסרון, מצד שני בפסוק לא נראה שזה חיסרון. ודבר שלישי, למה הלחם שרוצים במצרים נעצר ביוזיים באייר? אומר רבי מנחם מנדל ורבי יוסף, ולתרץ כל זה נקדים מדרש חז"ל. כתוב במדרש, ויגרש את האדם מגן עדן, לשמור את דרך עץ החיים. דורש המדרש, מה זה? דרך עץ החיים. דרך זו דרך ארץ, עץ החיים זו תורה. מלמד שדרך ארץ קדמה לתורה. אגב, זה נמצא גם בתנת ואליהו, זה נמצא גם במדרש תחילת ויקרא, אחרי הסיפור של רבי ינאי, כן, לא ניכנס לזה כרגע. גם כן, שיש את הדרגה, שם זה דרך ארץ, כמו שהמדרש מסביר את זה, שאדם שנזהר מלדבר לשון הרע, ואדם שלא הולך רכיל, ואדם שמתנהג בצורה הזאת, זה קדמה לתורה, זה דרגה גבוהה מאוד, זה דרך עץ החיים. זה מוביל אל התורה. דרך ארץ קדמה לתורה, זה לא יותר חשוב מתורה. זה מוביל אל התורה. אדם שנזהר באמת לקיים בעצמו, להיות לא לשון הרע, לא רכילות, לא שקר, לדבר דיבורים נקיים והכל, זה יוביל אותו אל הקדושה, יוביל אותו אל התורה. זה דרך עץ החיים, זה דרך שמובילה אל עץ החיים. אז הוא אומר, ויש לנו להבין, הוא אומר, מה זה הדרך ארץ שצריך להיות קודם לתורה על פי פשוטות? זאת אומרת, דבר ראשון תשקיע בדרך ארץ. נכון, הוא אומר, בדרך כלל אנחנו מבינים, קדמה לתורה, קודם כל דרך ארץ, אחר כך נדבר על תורה, לעולם יהיה אדם, ירא שמיים. קודם תהיה אדם, אחר כך נדבר על ירא שמיים. בסדר, יש לאדם להיות מנש, כמו שקוראים לזה וזה, כן? תהיה בן אדם. תתנהג כמו בן אדם, אחר כך נדבר על תורה. אז דרך ארץ קדמה לתורה. אומר, מה זה? איזה דרך ארץ? מה מדברים פה? והנראה. אומר, יש כמה סוגי מצוות. יש את המצוות המעשיות, שמחייב בהם השכל, שאינה מצוות השמיעות, רק שהשכל מחייב בהם. אומר, למשל, לא תעשה של גניבה וגזלה. יש מצוות שאתה עושה כי הקדוש ברוך הוא ציווה. שעטנז. איזה היגיון יש בזה? אין היגיון. חזיר. למה לא לאכול חזיר? מה רע? לא, הקדוש ברוך הוא ציווה. לכן אנחנו לא אוכלים חזיר, נכון? כל מיני דברים כאלה. יש לעומת זאת מצוות שהן מצוות שכליות. זאת אומרת, אדם מבין את ההיגיון במצווה הזאת. חלוקה שנמצאת את הרבי סעדיה גאון כבר, והוא כבר מחלק את החלוקה הזאת, והרמב"ם לא מסכים לזה, אבל כן מביא את זה. זה נושא רחב, אני לא נכנס עליו כרגע, אבל יש באמת מצוות שאנחנו מבינים בשכל, היגיון מחייב אותן, ויש מצוות שלא דווקא היגיון, רק ככה הקדוש ברוך הוא ציווה ואנחנו שומעים בקולו. אז הוא אומר למשל, גניבה, גזלה, מצוות מסע ומתן באמונה. כל אחד מבין שכדי זה הוגן, זה הוגן, כך צריך להיות. רבי סעדיה גאון באמונות והדעות, רבי ניסים גאון בהקדמה לשס, ועוד מהראשונים כותבים שאפילו גויים מחויבים על דבר כזה, על מצוות כאלה. למה אפילו גויים מחויבים על זה? כי אפילו גוי מבין שיש צורת התנהגות. ואם הוא לא יעשה את זה כמו סדום, שלא עברה על איסור מי שבע מצוות בני נוח, אבל היה חסר להם הנקודה הזאת, אז הם נענשו. זאת אומרת, גויים יכולים להיענש על התנהלות כזאת של מסע ומתן באמונה, גניבה וגזלה וכאלה, כי זה דברים שהשכל מחייב אותם. אומר, וכן כל כך יוצא בהם שדרך ארץ והשכל מחייבם. אומר, המצוות האלה הם נקראים דרך ארץ. וכמו שאמרנו מקודם, לשון הרע, שקר, כל הדברים האלה, הליכת רכיל, זה דרך ארץ קדמה לתורה. לא דרך ארץ נימוסים, מזלג בצד ימין, כף ביד שמאל וכולי, ואת המפית לשים פה. אלא דרך ארץ, כאילו מצוות שהארץ, האדם מבין אותם. לכן זה דרך ארץ, דרך ארץ החיים. רוב אלו המצוות, אומר אם אתה נסה לכלול את המצוות האלה במילה אחת שכוללת את כולם, זה נכלל בלב של לא תחמוד. כך כתוב כן, מתלמידיו, רבי אבני יששכר מביא את זה, והוא מביא אותו המון, את רבי מנדל, אבל זה דווקא לא מביא בשמו שלא תחמוד, זה כולל, יש את זה במאה השילוח, יש את זה הרבה בספרים, ואפילו בראשונים, שלא תחמוד זה באמת מידה שכוללת, וגם הזכרנו מקודם, רבינו בכי גם כן הולך דומה לזה, שהמצווה של לא תחמוד היא מצווה שכוללת את הכל, כי מי שלמשל עומד במצווה של לא תחמוד, אינו חומד, אז כמובן אינו גוזל ואינו גונב, חס ושלום, נכון? אבל מי שכן חומד, וואי, הוא נדלק לגמרי, יש את רעך, עבדו, עמתו, שורו, חמרו, כל אשר לרעך, הוא רוצה, הוא יש, יש לה, הוא רוצה. אבל אתה רואה, ינסה להשיג את זה, הוא לא יצליח, ברגע שהחמדה גוברת עליו, הוא עלול השם ישמור לגנוב. נכון? יש באורחות צדיקים, מי שמכיר, באורחות צדיקים בפרק י' ד', שער הקנאה, הוא מדבר על הסוגיה הזאת, ושם הוא כותב, הוא מספר סיפור ארוך כזה, כן? הוא מספר שהיה פעם בן אדם שחמד. אומר, והיות והוא חמד, אז הוא כבר הסתכל, הגיע השבת, כשהשכן לא היה בבית, אז הוא שבר את הקיר, ואז הגיע ועשה שם עבירה. ואחרי שעשה את העבירה, הגיע השכן, אז הוא גם הרג אותו, אז הוא עבר על לא תינה, ואז הוא עבר על לא תרצח, וחילל שבת. וקיצור, הוא מראה שאם מי שיש לו את הכוח הזה של קנאה וחמדה, מגיע לכל עשרת הדיברות. הוא מספר סיפור איך שאחד כאילו עשה את כל עשרת הדיברות רק כתוצאה מהחמדה. תסתכלו באורחות צדיקים בפרק י' ד'. חומד מה שיש למישהו אחר. זה שלא, אני רוצה את זה גם. אומר הדבר הזה, החומד יגרום לו חמדתו ותאהבתו לעבור עלינו הדברים. אומר, ואין זה דרך ארץ, והשכל זה לא דרך השכל, לא דרך ארץ, לחמוד ולחטוף חס ושלום מזולתו. מה ששלו, שלו, מה ששלי, שלי, לא להסתכל על מה ששייך לאחרים. להיות חזק בזה, מה ששלי, שלי, במקומך ישיבוך, בשמך יקראוך, משלך ייתנו לך. אמרה ביומה, אין אדם נוגע במוכן לחברו, ואין מלכות נוגעת בחברתה, כי אם לא נימה. מה ששלך, שלך, מה שמגיע לי, הקדוש ברוך הוא ייתן לי. ולחיות באמונה, לחיות בביטחון בשם יתברך, ולא להיות כל היום עסוק במה יש להוא, אני צריך גם, אם אין לי לפחות כדי שגם לא, לא יהיה. כן? כל העיסוק הזה בקנאה, להיות בעסוק במה שיש לאחרים. אל תסתכל בצלחת של מישהו אחר, כן? תמיד חינוך כזה, כן? שאלה, מה אתה מסתכל אצלו בצלחת? הוא יקבל מה שהוא קיבל, אתה קיבלת מה שאתה קיבלת. שלום. לא נסתכל בצלחות אחד של רבי ינקל גלינסקי, כן, שהיה צדיק ורב מפורסם, דרשן מפורסם, נפטר לפני כבר 12-13 שנה, אז הוא היה אומר שהוא זוכר בתור ילד, כן, איפה שהוא גדל, בליטה, בפולין, הוא אומר פעם אחת, הוא הסתכל בצלחת של אחותו, הוא אומר, על המקום הוא חטף סתירה, על עצם המבט. בדור ההוא, כן? אני לא מסתכלים בצלחת של מישהו אחר. אתה קיבלת בצלחת שלך, תחיה עם זה, תתמודד עם זה, אל תסתכל בעיה של אחרים. הדשא של השני, כן? איך אומרים? אתה בוחר מה שיש לשני עם כל החבילה, לא רק את הדשא שלו. אבל בסדר, השם ישמור ויצא, לא להתעסק בכלל. זה מעשה שלו, וזה מעשה שלי, ועוד למה לנו לדבר מאחרים? הוא כמה הוא מרוויח, כמה הוא עושה בשביל זה, עזוב, מה שאני עושה, בשבילי זה מספיק, בשבילי זה טוב, להתעסק עם עצמו. אבל זה נקודה מאוד מאוד חזקה, זה דורש אמונה חזקה מאוד. הוא אומר, אבל שימו לב, הדבר הזה הוא מובן מאוד בשכל, כל אחד מבין שכפי שכל היום יחמוד, אתה אף פעם לא יהיה לך מה שיש לכולם, אף פעם. אין מציאות בעולם, כי אתה לא יכול להיות גם כהן, גם לוי, גם ישראל. אתה לא יכול לקבל גם שישי וגם הרליה הראשונה. נכון? אין אפשרות. על משהו תצטרך לוותר. אם אתה חי ואתה יודע מה ששלי זה שלי, אז אני מקבל עליית כהן, אני מקבל רביעי, חמישי, שישי, לא משנה. אבל אם בן אדם כל היום עסוק באחרים, אז גם כשהוא יקבל שישי, אז הוא, למה לא קיבלתי מפתיר? וגם כשהוא יקבל מפתיר, זה למה לא קיבלתי כהן? אתה לא כהן, מה לעשות? אין, נולדת משפחה לא כהנים. אז למה הקדוש ברוך הוא עשה לי את זה? יש עוד הרבה דוגמאות בחיים, אבל אני מעדיף דוגמאות של עליות לתורה. אבל לצערנו, כן, נו באמת, בוא, אני לא, מה אני אביא פה עכשיו דוגמאות של רכב כשיש להו, רכב שיש להו? אין, לא יהיה לך גם וגם, או שלא, הוא צריך 30 רכבים עכשיו. רק בשביל, כי להו יש כזה רכב, ולהו יש כזה רכב. אז כמה רכבים אתה תצטרך שיהיה לך את מה שיש לכולם? אתה צריך חנייה עכשיו בגודל של, שיש בקניון, כן? בשביל לשים את כל הרכבים. וכמה תהנה מהם כשיש לך את כולם? וכמה נשים הוא יצטרך? וילדים, ועזוב, נו, בוא, תשמח במה שיש לך, שמח בני בחלקך.
בסוף הרי תסתכל על כל החבילה שלו, אתה מעדיף שלו.
זה נכון, זה עוד נושא, אבל אל תסתכל בכלל, לא על החבילה החלקית שלו, או על החבילה המלאה שלו. תסתכל על מה שהקדוש ברוך הוא נתן לך.
אם אתה מסתכל על הרכב שיש לו, אז אתה אומר, אני רוצה את כל מה שיש לו, אתה אומר לא.
יש שמרמזים את זה בפסוק, אומר, כאילו תחמוד, בשת רעך, השלה, או עמתו, רעהו, שורו וחמורו, וכל אשר לרעך. הוא אומר, אתה רוצה לחמוד, תחמוד, אבל בכל אשר לרעך. כך עם כל הצרות שלו גם כן, לא רק את החלק הזה. אבל במציאות, תחשבו על זה, אין אדם לא יכול להיות בעולם הזה בחמדה, בקנאה, ושיהיה לו טוב. אין מציאות כזאת. בחרת בדרך של להסתכל על אחרים, בחרת בחיים קשים ומרים. זה מציאות. היגיון פשוט, נכון? היגיון פשוט, אין דרך אחרת. זה תמיד אין לזה סוף, אתה אף פעם, וחוץ מזה אתה וזה, ואז למה אני לא צעיר? הייתי רוצה להיות 20 שנה צעיר יותר. בסדר? זה תמיד חוזר, זה חוזר מפה, חוזר משם, מגיע מפה, מגיע משם, תמיד זה קיים הדבר הזה. ולכן הדרך היחידה זה לא להסתכל על אחרים, שמח בני בחלקך, מה הקדוש ברוך הוא נותן לי, אני שמח בזה, טוב לי עם זה ואני חי עם זה. טוב, בוא נמשיך מה שרבי מנחם מנדל אומר לנו. הוא אומר, אז זה דבר ראשון, מצווה הכי חשובה, שדבר ראשון אל תחמוד. וזה שני, זה הגיוני, זה סביר. אבל השני, טוב, הוא פה קורא מצוות שמיות הפוך. מצוות שמיות היינו שמחויבים אנחנו לעשותם, לפי ששמענו מפי הגבורה שציוונו לעשותם. כגון ציצית, תפילין, מזוזה, אין היגיון. שאם לא היינו מצווים עליהם, אין השכל הפשוט מחייב לעשות אותם. נכון? אבל הקדוש ברוך הוא ציווה. טוב. והנה, הסיבה על קיום המצוות מעשיות, אף שמחייב בהם השכל ודרך חטא שזכרנו ושלא לחמוד מזולתו. הוא אומר, מה ניתן לך כוח באמת לעמוד בזה לא לחמוד? הוא הביטחון. באלוקים, התברך באמת, כי הבוטח בו, מי שבתו הבוטח בקדוש ברוך הוא יודע שמה שיש לי, הקדוש ברוך הוא נותן לי, ומה שנצטרך הלאה בטובו הגדול תמיד לא חסר לנו, ואל יחסר לנו מזון לעולם ועד, כן? וכין מזון, הקדוש ברוך הוא נותן והוא ייתן והכל יהיה בסדר. אדם שיש לו ביטוחים באלוקים מתברך באמת, הבוטח בו לא יצר לו חסרונו. אז אפילו אם יש משהו שיש למישהו אחר בליין, זה לא כואב לו ולא יתאווה לשום דבר, כי בטוח באלוקים. לכל מה דעבד לו, לטב. ואף מה שחסר לו מצרכיו, הכל לטובתו. בסדר? כמה שאדם מתחזק בביטחון, נהיה לו ברור שהכל פה, מה שיש לו זה לטובתו. ולכן צריך כל אדם לראות תמיד להתחזק מאוד במידת הביטחון ולהגיע אל תכליתה. בעבודת הביטחון צריך כל הזמן לחיות. עם עבודת הביטחון. כמו שצריכים, הוא אומר, להגיע לאמונה השלמה. צריך לעבוד על אמונה, אותו דבר צריך לעבוד על ביטחון. הוא אומר, והעולם, האוילום, הציבור, טועים בזה. למה? שמי שאין לו אמונה חס ושלום, אז מחזיקים ליוצא מדת ישראל. מי שאין לו אמונה, תיקורס, הוא גוי, כן? זהו, גוי גמור. איך אומרים? גוי גמור יכול רק יהודי להיות. גוי זה גוי, אבל גוי גמור זה יהודי, כן? הוא גוי גמור, ככה הוא זה למה, כי הוא לא מאמין בקדוש ברוך הוא. אבל מידת הביטחון אומר שם אנשים לא שמים לב, אינם נותנים לב ומשגיחים כל כך. ובאמת שקולים הם, ובשניהם הם חייבים בשווה. אומר, בדיוק כמו אמונה, כולנו מבינים שאנחנו חייבים להיות בשמה עם כל הכוח, להיות יהודי זה לחיות עם אמונה, אומר להיות יהודי זה לחיות עם ביטחון, זה אותו דבר. לדעת שמה שיש לי זה מה שהקדוש ברוך הוא נתן לי, ומה שהוא לא נתן לי, זה כי זה לא טוב בשבילי. לחיות עם זה בעוצמה גדולה. אומר, וזהו, הוא בא ומסביר לפי זה את המדרש שהוא הביא מקודם, והאגר יש את האדם לשמור את דרך עץ החיים. והשיב המדרש, תיבת לשמור, מי זה לשמור? שקל האדם. כלומר, שהאדם ישמור את דרך עץ החיים. בפשטות של הפסוק, מה זה? והאגר יש את האדם מבן עדן, והקדוש ברוך הוא שם מקדם לגן עדן את הקירובים, ואת להת החרב המתהפכת, לשמור את דרך עץ החיים. זאת אומרת, להת החרובים, להת החרב המתהפכת, והקירובים שומרים את דרך עץ החיים כדי שהאדם לא, נכון? כדי שהאדם לא יגיע, יחזור לגן עדן, פן ישלח ידו ולקח וחי לעולם, לקח גם מעץ החיים. אז הוא אומר, שים לב שהמדרש אומר שלשמור את דרך עץ החיים, לשמור אדם, התפקיד של האדם, אדם חי בעולם, הוא גורש מגן עדן, בסדר? פתאום יש פה להט החרב המתהפכת, יש תהפוכות בעולם. אתה לא יודע מה קורה, למה זה קיבל יותר, זה קיבל פחות, אתה לא יודע מה יהיה מהפרנסה שלך מחר. זה חיים של להט החרב המתהפכת. מה זה להט החרב המתהפכת? זה לא מסתובבת ככה. זה בום, בום, דק. נכון? החרבות עפים מצד לצד. לכן אתה לא יכול לעבור. אתה לא יכול להתחמק מתחת, מעל. עף מפה חרב, שם, תמיינו את זה, זה נראה טוב. כן, ככה, עף חרבות מכל הכיוונים. להט החרב המתהפכת. גם, אין לה כיוון. פתאום זה עף מפה, פתאום זה עף משם, פתאום זה עף הפוך. בסדר? ולכן אדם לא יכול לחזור לגן עדן. לביטחון שלו, למקום שבו הוא רגוע, שלב, יושב לו בגן עדן, מלאכי השרת, צולים לו בשר, מסננים לו יין, טוב לו בגן עדן, הוא לא שם. הוא היום נמצא, כשהוא רוצה להתקרב לגן עדן, כן, להט החרב המתהפכת, קרובים שם גם כן, מלאכי חבלה, הוא לא מסוגל. מה התפקיד של האדם בתוך הכאוס הזה? הכאוס הנפשי הזה, כן, שהוא לא יודע מה יקרה, הוא לא יודע מה יהיה מחר, מה עם אוכל, מה עם פרנסה, מה עם חינוך, מה עם בריאות, מה יהיה איתי? בתוך זה האדם צריך לחיות עם, לשמור את דרך עץ החיים. מה? תשמור את מה? האדם ישמור את כל אלה. דרך זו דרך ארץ, רמז לאלו המצוות המעשיות שמחייבם השכל והדרך שזכרנו, שזה לחיות עם ביטחון, נכון? לדעת שמה ששלי, שלי מהקדוש ברוך הוא, ולא להתפעל מעלת החרב המתהפכת, וככה האדם ממשיך אליו את הגן עדן. מביא את עצמו אל הגן עדן, אומר כי כל עוד שהיה אדם בגן עדן, כן? לא היה צריך למצוות מעשיות אלה, ולא לתורה. אין לי יצר הרע, כלומר יצר רעש ביניהם, או ממון לחמוד, אין, אז זה היה בביטחון גמור, לא היה לו ניסיון אפילו, לא חמדה ולא ביטחון. אבל רק אחר הגירושין, אחרי שהוא גורש מגן עדן, היה צריך לשמור אותם, ואחרי יש לו עבודה לשמור את דרך עץ החיים. דרך לעבוד חזק על מידת הביטחון והאמונה, לדעת שהכל מהשם יתברך, ולכן לא לגנוב, לא לשקר, מסע ומתן באמונה, ולחיות עם אמונה וביטחון בקדוש ברוך הוא, בלי חמדה, בלי קנאה. וחוץ מזה, ואמר עץ החיים, זו תורה, ואז הוא מגיע לתורה. מלמד שדרך ארץ קדמה לתורה, כלומר, שלהתחזק באילו המצוות מעשיות של דרך ארץ, אשר עיקרם ויסודם הם האמונה והביטחון, צריך להיות קודם לתורה. כי אין אדם יכול לבוא גם כן אל התורה זולת האמונה והביטחון. אומר, מי שאין לו את האמונה והביטחון, לא מסוגל להיות מסע ומתן באמונה, הוא לא מסוגל לא לשקר, לא לגנוב, לא לגזול, לא לקנה, לא יכול להגיע לתורה. כי מי שאין לו אמונה, איך יכול ללמוד לשמה? איך הוא יכול ללמוד תורה לשמה? באמת לשם שמיים. הוא כל היום עסוק בכסף, הוא כל היום חולם על דברים אחרים. הוא אומר, וכל הלומד תורה צריך להיות שלם במידת הביטחון, שהשם יתברך יזמין לו פרנסה טובה לכם חוקו, בלי זה בן אדם לא יכול ללמוד תורה. אלא אם כן הוא שם את עצמו לגמרי על סיבות, ולגמרי על לסמוך על אנשים, והשם ישמור, הוא מאבד את כל האמונה שלו, כן, בשביל זה. כדי ללמוד תורה, באמת שתהיה תורה של נותן התורה, תורה של הקדוש ברוך הוא, אדם צריך לדעת שאני עובד, עכשיו אני הולך ללמוד, מים פרנסה, משמיים. אבל אני לא מקבל לקוחות עכשיו, ניתקתי את הפלאפון לשעה. הכל משמיים. פרנסה שצריכה להגיע לי, תגיע לי, אני לא אפסיד כלום מללמוד תורה. בסדר? ללמוד תורה, ובפרט אם מישהו רוצה גם ללמוד תורה כל החיים, זה ודאי דרגה הרבה יותר גבוהה, אבל שם ודאי נצרך אמונה וביטחון ברמה אחרת, הרמה הרבה יותר גבוהה. עכשיו חוזר רבי מנחם מנדל ברבי יוסף ומסביר לנו את כל הפרשה, אומר, כשיצאו ישראל ממצרים, הקדוש ברוך הוא מצווה להם, ציווה להם, השם יתברך, שילקטו כל אחד עומר לגולגולת בסתם. על מכל מקום לא ידעו עדיין איזו מידה היא נקראת עומר. הם לא ידעו כמה זה. ראיה שהם לא ידעו, כי הפסוק אומר, כי כתב הכתוב, והעומר עשירית איפה. למה הוא צריך להגיד? אם זה מידה ידוע, אז המידה לא ידוע. משמע שלא ידוע על המידה הזאת. ומחמת שלא היו שלמים אז במידת הביטחון, כי יצאו ממצרים מגושמים, היה אחד ממהר ללקוט מחברו. שהוא לא ייקח יותר ממני, כן? כולם חוטפים. כי ירא, הוא פוחד. אני מבין את הפחד שלו, בסדר? לא שופט אותו. כי ירא, פן לא יישאר לו חלקו. מה, לא... וכן השני, כשראה שחברו לקט הרבה, והוא לא לקט עדיין כל כך רק מעט, הירא פן לא יישאר לחלקו. אז כולם מתחילים לחטוף מכולם. וכל זה מחמת שלא היו שלמים במידת הביטחון. אומר, ולצערנו, שכן הוא עתה בעוונותינו הרבים בדור הזה, שכשרואה אחד שחברו עושה לו חנות כמותו, ורוצה לעסוק בסחורותיו, הוא סובר שיקח חלקו ופרנסתו. לצערנו זה עדיין קיים. פותח, הוא בטח ייקח לי את הלקוחות, הוא בטח, כן, השם ישמור. אמנם אחר כך, כשבאו לביתם, ראו שכל אחד יש לו בשווה עומר לגולגולת. אבל זה לא היה עיסוק אם לא ידעו כמה זה עומר. אז כל אחד לקח כמה שהיה נראה לו. אבל היה נראה לו לפי הלחץ שלו. זה, בטח חייב, אין לו ברירה, הוא צריך. כן, הוא צריך, הוא באמת צריך. זה מה שהוא מרגיש, אבל זה מגיע מחוסר ביטחון. אומר, הגיעו הביתה, וראו שיש לכל אחד עומר לגולגולת, על ידי זה התחזקו מאוד במידת הביטחון ובאמונה. ואז הם הבינו, יותר מזה שיש פה רק עומר, שיש להם בורא המשגיח על כל אחד השגחה פרטית, וזה היה להם סיבה ותועלת לקבלת התורה כאשר זכרנו, שאין האדם יכול לבוא אל התורה זולת האמונה והביטחון. שימו לב שהוא תרץ בינתיים את השאלה השנייה ואת השאלה השלישית, נכון? שאלה שנייה, נכון? הוא שאל, מה, הם עברו עבירה כשהם חטפו? אומר, לא, הם לא ידעו כמה זה עומר. אז לכן כל אחד חטף לפי הלחץ שלו. אבל אז הם חזרו הביתה, וראו שכל אחד יצא לו בדיוק אותה כמות, ואז הם התחזקו בביטחון. התחזקו בביטחון, הגיעו לדרך ארץ, הבינו שאין טעם לגנוב. אין טעם לגנוב. תגנוב מההוא, בסופו של דבר יישאר לך כמה שמגיע לך. אני לא תגנוב, תקבל אותו דבר, אז סתם סיכון. שקבל, מה שמה, לקבל מכות על המעטפה שגנבתי? שאני גם משלם את הגידול של הילד? כאילו, בשביל מה? אין טעם, אז לכן נכנסו לדרך ארץ. דרך ארץ קדמה לתורה, לכן באמת פסק להם הנס שהיה במצות כדי שיהיה להם את הניסיון של המן. שימו לב, איפה אפשר לרמז את זה יפה, להוסיף על דברי רבי מנחם מנדל ברבי יוסף, כי הפסוק שהוא מתחיל לדבר על הפרשה של המן, הוא אומר, עם ישראל מתלוננים, כי הם לא מבינים מה כפור הקדוש ברוך הוא מוביל אותם, נכון? פתאום נגמר הנס, ריבונו שלום, למה? ואילונו כל הדת ישראל, מי ייתן מותינו, מי יאכל? אכלנו לחם לסובע, הוצאתם אותנו למדבר להמית אותנו. ויאמר השם אל משה לאמור, ויאמר השם אל משה, הנני ממטיר לכם לחם מן השמיים, ויצא העם ולקטו. אני רוצה את עבודת הלקיטה שלהם, בסדר? שייצאו, שילקטו, שיתבלבלו, ואז הם יגלו את האמת. דבר יום ביומו יראו את זה. למען הנעשנו הילך בתורתי אם לא, בוא נראה אם הם מסוגלים לקבלת התורה. אז לכן הם צריכים עכשיו את הפחד. אם לא היה להם פחד פה, הם לא היו מגיעים לביטחון. אם היה, כל אחד יקבל בדיוק עומר, חבר'ה, תחכו, מחר הולך להיפסק על אוכל, ואז יבוא מן, בסדר, זורמים עליהם הקדוש ברוך הוא. היה להם את העבודה הזאת, את הביטוש הזה, את המלחמה הפנימית של יום אחד הם עומדים וצורכים, ריבונו של עולם, אנחנו הולכים למות. זה מה שהם מרגישים, הם לא שקרנים, כן? הם מגזימים קצת, זה ככה רן כותב בדרשות, שהם מגזימים קצת, הם לא באמת חושבים שהם הולכים למות, אבל ככה, תדע, הם בלחץ, הם בלחץ, מבינים אותם. הם בלחץ, אוי, אנחנו הולכים למות, ובמצרים היה יותר טוב, כי שם כן היה לנו אוכל, ופה אפילו כלום אין לנו, זה מדבר, שם לפחות גרדנו משהו. תדע, אנשים, אתה מתרגל למצב, אתה עוד אוכל אותו, מה שנקרא. אם זה הסתדרתי כבר, עכשיו אתה מביא אותי למצב יותר גרוע מקודם אפילו. הם באמת בהיסטריה. ומתוך ההיסטריה הזאת, יש אוכל, תלקטו, והם לא יודעים בדיוק כמה. וההיסטריה הזאת מובילה אותם למקום של, אתה חוטף, אתה גונף, אתה עושה, ואז הקדוש ברוך הוא מראה לך, לא הרווחת כלום מזה. בוא, מה שאתה מגיע לך, מגיע לך, תלקט פחות, תלקט יותר, הכל משמיים, הם רואים את הביטחון, הם קולטים שהקדוש ברוך הוא בורא ומשגיח בהשגחה פרטית, ועכשיו אני אלך בתורתי. יופי. עכשיו הם מסוגלים להגיע למתן תורה, לקבלת התורה. ואז יש עוד שלב, והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו, להבין שיש שבת. ובשבת אתה לא עובד בכלל. יש מצב של השתדלות, ואז לתוך ההשתדלות מגיעה הפרנסה. ויש מצב של זרוק את ההשתדלות עכשיו. בלי השתדלות, יגיע לך כפול בלי השתדלות. בסדר? זה עבודת שבת, לא ניכנס לזה עכשיו, זה עוד סוגיה. עבודת שבת שזה שלב עוד יותר מתקדם בתוך עבודת הביטחון של האדם. הדחקה, הדחקה מרצון. שמת הכל בצד, כאילו כל מלאכתך עשויה, אין כלום. זורק את עצמו על השם יתברך, זה שבת קודש. טוב, בוא נראה לפחות, נגמור עכשיו את הדקדוקים, איך שהוא מכניס אותם, ונחזור לשאלה הראשונה, התורה הנצחית, מה היא מלמדת אותנו? ובזה יתורצו כל הדקדוקים הנהלן נכון. מה שאמר לא עדיף המרבה, רצה לומר מה הכוונה המרבה? המרבה מעיקרה, שקם בבוקר ורץ ללקוט לפני שכולם יקחו, שהיה ממהר ללקוט ולהרבות, פן לא יישאר לו חלקו. והממית, גם כן מעיקרה, שהיה אחרי גם כן, בסבור שחברה מרבה לקח חלקו, הוא לקח שלי, הוא חוזר הביתה כול עצבני, כן? דדדה, הוא לקח, הייתו אותו עכשיו הולך הביתה, עם כזה סק. מה? יש עוד אנשים פה במדבר, מה הוא חושב שהוא בן יחיד? וזה, ותראה כמה נשאר לי, כאילו, אתה יכול לתאר צריך שתיהם באים הביתה, שתי תנועות שונות של חוסר ביטחון. יש חוסר ביטחון שמתפאר במה שהוא קנה, בזה שיש לו לא יודע כמה כסף בבנק, ויש חוסר ביטחון של אין לו מספיק, והוא לקח לי, וזה גנב, וזה פושע, והשבט ההוא בכלל כולם גנבים, כן? המדינה הזאת. קיצור, יש לו רשימה של תלונות על כל העולם.
מה, זה היה כמות כאילו מסוימת?
בסופו של עומר זה כמות מסוימת. עומר עשיר את היפה, אבל הם לא ידעו כמה זה. אז לכן כל אחד לקח. בהתחלה
הם... לא, הם לא ידעו כמה לקחת, אבל הכמות שהייתה שם...
היה שם 60 ממה. אבל מה?
אין סוף, לא היה...
כן, אבל בכל זאת היה בעיקרון כל אחד, לפי משהו.
גם אתה.
אז היה, כן, אבל היה שם את התחושה הזאת של כאילו, הוא לקח משלי. כולם חוטפים. והברי שכולם חוטפים, אתה יודע, יש אחד מגיע עם 10 בורקסים, יש אחד מגיע עם 2. נכון? הילדים כשזורקים את הסוכרת בבית כנסת. אחד מגיע עם סק, אחד מגיע עם 2. או אחד, לא הצלחתי, הוא בא כולו עצוב. אז אחד חוזר הביתה עצוב ועצבני, ואחד חוזר הביתה שמח ומתפאר. והשתיים מקבלים בלנס. הוא יורד, הוא עולה, שתיהם מתיישרים באותו מקום, הלו, תרוץ, הוא לוקח לך, אתה לוקח לו, לא משנה. לא העדיף המרבה והממית לא החסיר, גם פחדים שלך והלחץ של ההוא וההצלחה שלו והכישלונות שלי, שום דבר, הכל שטויות. הכל שטויות. לא, והממית, איש לפי אוכלו לקט, הוא ראה שהוא לא לקט, והוא לקט לי, אני רק מעט, שום דבר. ועכשיו חוזר רבי מנחם מנדל ורבי יוסף מרימנוב על ההתחלה, והתורה היא נצחית ומלמדת לנו בכל דור ודור. בא לסבור האדם שחברו לוקח חס ושלום פרנסתו. וכשעושה לו חנות כמותו ומרוויח בה, יהיה סבור שרווח הזה, רווח זה נשלל ממנו והיה נכון אליו. זה היה בשבילי, והוא לקח לי את שלי, זה לקוח שלי, זה שלי. רק יחזיק במידת הביטחון, שהשם יתברך ייתן לו חלקו הנכון לו, ולא יעדיף המרבה, ולא יחסיר הממית כמו שהיה באמן. וזה בין שלושת השאלות האלה שמתרץ אותם, דברים מתוקים ונעימים, ורבי מנחם מנדל ורבי יוסף לימד את הדבר הזה, כדי להחדיר לבני ישראל ולתת להם את המתנה הנפלאה של אמונה, ומתוך אמונה שפע גדול, לא עדיף המרבה, מחסיר לו עמית, איש לפי אוכלו לקט, הוא כל אחד את הפרנסה שלו בשפע, ומתוך מה שהוא עבר, הוא לקח את המקום הזה של לתת לכל בני ישראל, והשם יעזור שזכותו הגדולה תגן עלינו, ובעזרת השם נלמד את פרשת המן, ונתחבר אליה כמו שצריך, בעזרת השם בסייעתא דשמיא, פרנסה ברווח, ועשירות גדולה לכל בני ישראל.
אמן.